חזרה. טוב, שלום, אנחנו בעמוד קוף ג' בספר עדר היקר, או עקבי הצון יותר נכון, שהוצמד לעדר היקר. אנחנו מאמר המחשבות, זה שיעור שני במאמר. אני אעשה איזה חזרונת קטנה על החלק הראשון, כי החלק השני הוא בעצם ממשיך משם. חלק מה שראינו בשיעור קודם, שיש שלושה סוגי מחשבות. מחשבה אחת שהיא בכלל לא קשורה לשום אומה, לשום גוי או נחלת כל גוי, אלא זה מין אמת כזאת ישותית שהיא משותפת גם לישראל, גם ליכול להיות שפילוסוף אמר אותה, איזה פסיכולוג אמר אותה. זה מחשבה שהיא מתנסית מעל גבול של כל אומה. ומחשבות כאלה בכלל לא משנה מי אמר, כמו שהרמב"ם לפעמים אומר, קבל האמת ממי שאמרה. אין משמעות. ובאמת רואים שחכמי ישראל, הם נהגו, גדולי ישראל, להביא כל מיני אמירות של פילוסופים שאמרו איזה אמת, איזה נקודה אמיתית שאמר איזה הוגה. בסדר, כי זה באמת לא כל כך משנה שהוא אמר את זה. מה שלא משנה אם אני אגיד איזה ידיעה מתמטית, או שאני אגיד שהשלם הוא גדול מן החלק. זה לא משנה אם אני אמרתי את זה עם כיפה על הראש או בלי כיפה על הראש, או אמר את זה גוי, נכון? כי זה, אז זה גם נכון לענייני המוסר. יש דברים כאלה שהם אמיתות כל כך פשוטות, כל כך יסודיות, שלא משנה מי אמר. יש סוג שני, שזה דומה גם לסוג הזה, שזה אמיתות כלליות כאלה, אבל הן כבר מקבלות איזשהו סגנון של התוכן של האומה שזה נאמר ממנה, או השקפה שזה נאמר ממנה. אז פה אם זה נאמר על ידי איזשהו גוי, איזה פילוסוף, איזה פסיכולוג, ואיזה חכם ישראל כן רוצה להביא את זה, כן רוצה להציג, כי זה סוף סוף אמרנו זה אמת שהיא לא קשורה באמת לאף אומה, רק שהיא נאמרת בסגנון מסוים, אז מגיירים את המחשבה הזאת, כלומר מביאים אותה, אבל בסגנון שמתאים לאופי המוסרי הרוחני של ישראל. לא מביאים את זה בסגנון שזה נאמר, בסדר? כי בדבר הזה זה עלול להתערבב בסגנון שלהם, וזה לא טוב. אם זה בא בצורה מגוירת, אז זה בסדר. הדבר השלישי, הסוג השלישי של המחשבות, זה מחשבות שאין להם שום קשר עם הגויים. המחשבות של הגויים יגידו משהו בנושא הזה, אין לנו בכלל מה לקבל משם, אנחנו לא מתייחסים אליהם. על זה נאמר, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אנחנו לא מתייחסים. זה נושא שאנחנו עוסקים בזה מתוך הדרכה אלוהית, ובכלל לא מעניין אותנו מה הם אמרו. לא מעניין אותנו שאריסטו אמר שהעולם קדמון. שיהיה בריא, לא אמר, זה שאכפת לנו. אמר. או אנחנו לא ננסה להסביר להם את טעמי מצוות תפילין. זה לא שייך אליהם. בסדר? לדוגמה. זה גם צינור קבלה וצינור השפעה. אז אלה שלושת המחשבות. זה סוגי המחשבות. ובאמת בתוך חכמי ישראל היו כאלה שלפעמים מביאים תכנים מן הגויים, לפעמים כאלה שמאוד נזהרים מהם, כי אפשר להתבלבל בין הסגנונות. השלישי קשה להתבלבל בו, אבל הראשון והשני, ואיך להציג וכו'. אז יש כאלה חכמי ישראל שמעדיפים להביא הכל מתוך גבול ישראל. יש כאלה שלפעמים מגיירים רעיונות עמוקים ופנימיים ואמיתיים מצד עצמם, רק מסגננים אותם, בצורה של שיטה חינוכית, בצורה של רעיון יפה, אבל בסגנון המוסרי שמתאים לאופי הרוחני של ישראל. עכשיו, מכאן אנחנו ממשיכים. כשהלאומיות, זה בעמוד קכ"ג, כשהלאומיות מתגברת בישראל, בדרך הראוי לקדושה ולברכה, צריכה היא לעולם לכונן, לרומם ולסגב את הצדדים המיוחדים לנו, שאין בהם חלק ונחלה לזולתנו, להרבותם ולהרחיבם, אבל לא לזרות הלאה, לזרות את כל, כמו מלאכת זורה, את כל הדברים הכלליים שבדברים שבקדושה והגיוני טהרה, אפילו אותם שהם כלליים מצד תוכנם, קל וחומר אותם שהם כלליים גם כן מצד סגנונם. כלומר, אפילו את האוף, את הסוג מחשבות השני, קל וחומר את הסוג מחשבות השלישי. כלומר, מה אומר הרב קוק? עכשיו שאנחנו בעצם, לאומיות מתגברת, הוא היה בראשית של התהליך על זה, אבל היום זה כבר, הגאולה עוד יותר מתעמקת, יש לנו כבר מדינה וכולי, אז כמובן שאנחנו צריכים לעסוק ברוח ישראל, לרומם ולסגב את הצדדים המיוחדים שלנו, שלא לא, לא, לא קשור לסוג מחשבות השלישי, שאין לנו חלק בנחלה זולתנו, להרבותם ולהרחיבם, אבל גם לא לזרוק מצד שני את כל הדברים הכלליים שבקדושה והגיוני טהרה, שהם אמיתיים, שאפשר להביא אותם לגבול ישראל ולסגנן אותם באופן הזה, לא לזרוק את זה. למה? הללו את השם כל גויים שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת השם לעולם הללויה. למה הרב מביא את הפסוק הזה? כי בעצם הדברים האמיתיים, הדברים הטובים שהגויים אומרים, הנימוסים שהם ראויים, שהם כלליים, שהם לא קשורים דווקא אליהם, זה בעצם ההילול של הגויים את השם. כל הנטייה אל הטוב, או לחיים מסודרים, או לבירור של אמת, זה בעצם השבח של הגויים. יש גם, הגויים זה לא בריאה לבטלה. ואפשר לקחת משם נקודות אמיתיות, גם הם נבראו בצלם אלוהים, וזה חשוב, זה חשוב גם שאנחנו לא נהיה מפגרים מאחוריהם בדברים שהם מתוקנים בהם. זה דבר שהוא לא הגיוני. אנחנו תמיד צריכים להיות מבחינה רוחנית ומוסרית דוגמה ואור לגויים, ולא יכול להיות שדבר שהוא מתוקן במערכת שמה אצלנו יהיה בצורה צולעת וכו'. אז אומר אדרבה, כשהתחזקו הדברים הפרטיים, ממילא העניינים הכלליים מוסיפים אומץ ובריאות, עד שהם כל כך מבהיקים באופן שלא די שנוכל להיות לברכה לעולם מצידנו הפרטי, עוד נוכל להרבות ברכה מיוחדת גם כן מצד חלקנו הנשגב באוצר הכלל. ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעיך, אפילו ספינות הבאות מגליה לאספמיה אינן נתברכות אלא בשביל ישראל. זאת אומרת, כשהתחזקו הדברים הפרטיים, הכוונה מה שקשור לתורה ומצוות, שקשור רק אלינו, לעולם של העבודה שלנו, המוסר שלנו, אז הדברים הכלליים, למשל, עניינים מוסריים שנידונים בשבע מצוות בני נוח, או אמיתות כאלה, הם מוסיפים אומץ ובריאות, הם בסדר. עכשיו, הוא אומר פה, עד שהם כל כך מבהיקים באופן שלא די שנוכל להיות לברכה לעולם מצידנו הפרטי, כלומר מצד התורה שלנו ששייכת לנו לתרג מצוות, לעבודה שהיא רק פונה אל עם ישראל, למושר שלנו, אנחנו על ידי ההשפעה והדוגמה האישית וההשפעה הסגולית, אז אנחנו ברכה, אנחנו גם נוכל להיות בעוד תחום ברכה, במה שגם כן הוא שייך לאוצר הכלל ואנחנו אוחזים בו, וגם מהאופן שעם ישראל אוחז בו, הגויים יכולים לקחת ברכה, יכולים לקחת דוגמה. כי אנחנו משכללים את זה. כי כי אצלנו זה מופיע בתור מכלול של ערכים, או מכלול של השקפה או רוחניות, וזה מופיע אצלנו באופן עוד יותר מתוקן אפילו, יכול להופיע. בסדר? כלומר, מה שאנחנו מגיירים, מה שאנחנו לוקחים מאוצר הכלל, הגויים עוד יכולים ללמוד ממנו, למרות שזה בעצם שייך לאו דווקא אלינו, אבל יכולים להופיע את זה בצורה שהגויים עצמם מתברכים בגלל ישראל. מה שרואים את זה הרבה פעמים אפשר לתת משל מעולם החול, נכון? מגיע לפה מטוס F-16, נכון? מיובא מארצות הברית, וגמרנו, הוא הופך להיות מגויר. מתקינים בו כל מיני מערכות ישראליות, שזה כבר הרבה יותר משודרג ממה שיש לאמריקאים. אז או כל מיני מערכות מלחמה, לאו דווקא, כן, F-16. אנחנו כבר מסדרים את זה עם תעשייה אווירית ואלביט וכל מיני מערכות של רפאל, וזה כבר הופך להיות פיתוח, אבל זה דבר שהוא כללי, שהוא לא... בסדר, אבל אנחנו נותנים לזה עוד יותר צביון. אפשר להציג את המטוס שלנו אחר כך שהאמריקאים ילמדו מאיתנו. וזה קורה הדברים האלה, כל הזמן בתעשייה האווירית ולאו דווקא. שם כל זה משל. כלומר, גם הדברים הכלליים שאנחנו לוקחים משם, שהם לא שייכים לגבול שום אומה ולשון, כשהם מופיעים אצלנו, הם יכולים להתברך עוד יותר, להתעלות. גם אמרתי, זה לא ראוי שנהיה מפגרים אחריהם בדברים שהם כלליים, שהם באמת פשוטה. מה שגוי ישר מבין ויודע, לא יכול להיות שאדם מעם ישראל לא יאחוז בזה גם כן בצורה טבעית וישרה. אחרת זה גורם לחילול השם. אני מדבר על מחשבות הכלליות שהרב דיבר עליהן, או אמיתות כלליות כאלה. עלינו לדעת שמצד הגזע הטהור שלנו, שדווקא כשנבוא עד עוז ההכרה הרוממה, בחוכמה שלמה ורוח חי באמת, נדע בצדק להתפאר באור האלוהי השורה עליו, שבטי יה עדות לישראל, להודות לשם השם. מצד האופי הפרטי הזה המיוחד לנו, איננו עומדים גם מצב הדברים הכלליים לאות ולמופת עולם. כשנשמור יפה את סגולתנו, ונודע בגויים זרעם, וצאצאים בתוך העמים, כל רואים יכירום כי הם זרע בירך השם. אפשר לומר שזה חזרה על אותו רעיון, נכון? שמצד הגזע הטהור שלנו, הכוונה הנשמה הישראלית, אז דווקא כשנבוא עד עוז ההכרה הרוממה בחוכמה שלמה ורוח חי באמת, נדע בצדק להתפאר באור האלוהי השורה עליו. כלומר, דווקא כשאנחנו עוסקים בתורה שלנו, אז עם חכם ונבוא, הגוי הגדול הזה, שבטי יה עדות לישראל להודות לשם השם, מצד האופי הפרטי הזה המיוחד לנו איננו עומדים גם במצב הדברים הכלליים לאות ולמופת עולם, נשמור יפה את סגולתנו ונודע בגויים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים, כל ראיהם יכירום כי הם זרע בירך השם. כלומר, זה עצמו בולט, המיוחדות שלנו, הסגולה שלנו. אבל כשאנחנו עוסקים בתורה שלנו, על כן בשעה כשהמידות הטובות הכלליות והדעות הטהורות שנתפשטו מעט מאור ישראל בהרבה מן העמים, כשהן נופלות ושוקעות, עלינו להחזיק בהן ביתר שאת לטהרן ולזככן. פה אפשר להבין את המשפט הזה בשני אופנים. אפשר להבין, כשהן נופלות ושוקעות, המידות הטובות והדעות הטהורות שנתפשטו מאיתנו אל העמים, הן נופלות ושוקעות בעמים, אז אנחנו דווקא צריכים להחזיק בהם ביתר סט ולזכחן ולטהרן, נכון? אפשר להסביר כשהן נופלות אצלנו, זה גם יכול לקרות. למה שיפלו אצלנו? כי יכול לקרות כזה דבר. אתה יכול לראות לפעמים אפילו אצל אוחזי התורה דברים שהם מתוקנים אצל הגויים, ודווקא אצלנו, בגלל העיסוק המרובה בתורה, העסק שקע. וזה דברים אבל מאוד טבעיים ופשוטים. כן, אבל עוסקים לכאורה בדברים יותר עליונים. וזה לא טוב. עוסקים בדברים יותר עליונים מצוין, אבל אי אפשר להפקיר את דברים שהם קשורים למידות של דרך ארץ, של התנהלות טבעית, מתוקנת וישרה. לכן, נופלות ושוקות, אמרתי, אפשר להסביר את זה בשני אופנים. בסדר? אנחנו צריכים לאחוז בקומה שלמה. קומה שהיא אוחזת לא רק בידיעות הפרטיות לנו, אלא גם כן באמיתות ששייכות לכלל האנושות, שייכות לדרך ארץ, שייכות לאמת פשוטה או לסדר מתוקן של החברה. ששיעור קודם הרחבתי בהרבה דוגמאות בדבר הזה, אבל אני אומר את זה עכשיו בדרך כלל. אצל העמים כולם יכולים, לפי המצב ההווה שבאנושיות, רק יחידים להיות מתנסים למדרגת הצדק. אבל אין מעמד לשום אומה בעולם שיהיה הצדק חותמה, שיהיה היושר האלוהי, שיפתה יותר אדירה ופנימית, כי אם עם השם אלה, עם השם אלה. אז אני אקרא עוד קצת. אנחנו איננו מוצאים את עצמנו מצד טבע לאומנו, כי החפץ הניסה לצדק האלוהי שישלוט בקרבנו בעולם, זהו אדיר חפצנו הכללי. הרגש הניסה הזה דופק בחוזקה בחיינו יותר פנימיים. כל מי שרוצה לחוש את נשמתו הישראלית, ימצא אותה כשיבקשנה בקרבו פנימה. זהו שורש אהבת אלוהים הצפונה בלבבנו ונפשנו פנימה. אני מסביר. אצל העמים כולם, אם אתה מסתכל על העמים, לפי המצב היום של האנושות, אז יש רק יחידים שהם יכולים להיות מתנסים למדרגת הצדק. מה הכוונה? האנושות, מצבה המוסרי היום הוא לא טוב. והתרבות המערב, שהיא מאדירה את החיים הנהנתנים ואת הגשמה של הפרט, את הפרטיות, אז צריך להיות רק יחידים הם יכולים באמת לחיות באיזה מדרגת צדק באופן אישי. אבל אין מעמד לשום אומה בעולם שיהיה צדק חותמה, שיהיה היושר האלוהי שיפתה יותר אדירה ופנימית, כי אם עם השם אלה. כלומר, שיהיה כאלה מין חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, שיש יחידים שיכולים להתנסה לשם, אבל אומה שלמה שהצדק והיושר האלוהי זה השאיפה שלה, אין חיה כזאת, היא רק עם ישראל. אנחנו איננו מוצאים את עצמנו מצד טבע לאומנו, כי החפץ הניסה לצדק האלוהי שישלוט בקרבנו ובעולם, זהו אדיר חפצנו הכללי. כלומר, מה דוחף את האומה הישראלית? צדק האלוהי. אחרי זה הוא יקשה על זה קושיות. אם תראה שזה לא תמיד ככה, ככה זה נראה לך, הוא יסביר את זה, יתרץ את זה. אבל באופן כללי, בוא נדבר על תנאי מעבדה, אז הטבע הלאומי שלנו, נשמת האומה, מה שדוחף אותנו פנימה, הוא דוחף אותנו לצדק אלוהי. רואים את זה גם היום בהרבה מדרגות. שכשיש עיוות של צדק, כולם צועקים, מפריע להם. כולם מתנגדים. אנחנו רוצים צדק אלוהי, שישלוט בנו. זה שאיפת הצדק הזאת, זה השליחות האלוהית שלנו, שזה יופיע בארץ. זהו אדיר חפצנו הכללי, בתוכנו פנימה, ביחס אל העמים, באופן חברתי. הרגש הניסה הזה דופק בחוזקה בחיינו היותר פנימיים, וכל מי שרוצה לחוש את נשמתו הישראלית, תמצא אותה כשיבקשנה בקרבו פנימה. בקרבו פנימה. רואים אצל היהודים, אצל הישראלים, שאדם יש לו אדם יש לו, לא משנה במקום שהוא נמצא, אם נשמתו לא נשחטה לגמרי, כן, נפשו לא נשחטה לגמרי, שאיפת צדק. הוא... זה... קשה לנו לחיות עם עיוותים. אדם מוצא את זה בעצמו. זהו שורש אהבת האלוהים הצפונה בלובנו ונפשנו פנימה. כלומר, הביטוי הזה של שאיפת צדק ויושר, זה בעצם בא מאהבת אלוהים, שהיא תבועה בנו. הנשמה הזאת היא תבועה בנו, נפשנו פנימה. כוח הצפון הזה הוא גנוז בקרבנו, מתגלה הוא בכל הודו ביחידים, ומושרש יום כן בלב כל איש מישראל. הסובל כל כך כדי להיות נספח על נחלת השם. זאת אומרת, הכוח הצפון הזה של הצדק, הוא מופיע ביחידים. מה זה ביחידים? פה הכוונה ענקי הרוח, תלמידי החכמים, כמו יחיד סגולה, כן? מופיע בכל הודו ביחידים, ומושרש גם כן בלב כל איש ישראל, מישראל, הסובל כל כך כדי להיות נספח על נחלת השם. בעצם, באופן סגולי, ולא באופן סגולי, זה בעצם מושרש בכל אדם ישראל. שאדם משתדל להיות חלק מהאומה הישראלית, זה מושרש בו. השאיפה הישראלית, המגמה האלוהית הזאת, אין הידיעה מהסיבה גורמת להיות כל כך דבק בעמו, הנרטש והנרמס, מעכבת לגמרי את העובדה. כי החיים בפועל הם היותר חזקים מהדעה והרעיון האנושי, הכאב והחלש, אבל בלב כל יחיד מישראל תמיר ונעלם, נקודת חיים נפלאה להיות דבק דווקא באומה זו, שמקור חייה נוזל גם כן בקרבו, וטבע נפשה הכללי הוא החפץ האדיר לאור האמת והיושר האלוהי הזך ומתרומם, שיגלה ויראה בפועל בעולם. אני מסביר. כלומר, לא כך משנה אם האדם יודע למה הוא מוסר את הנפש להיות דבק באומה הישראלית. יכול להיות שהוא לא מבין מה מיוחד, אבל עובדה שהוא מוסר על זה את הנפש. הוא מוכן לצאת לקרב על זה ולרוץ בין כדורים. הוא מוכן למות על קידוש השם. הוא, מה שדוחף אותו זה הנשמה שלו. הנשמה שלו היא איבר אחד מנשמת האומה. הטבע, הנפש הכללי של האומה, שזה החפץ האדיר לאור האמת והיושר האלוהי, זה מה שדוחף את האדם. הרי האומה הישראלית היא רדופה עד עצם היום הזה. מציקים לנו כל הזמן, מכל כיוון. אז בכל זאת אנשים מוסרים את הנפש לגור בארץ, להישאר חלק מהאומה הישראלית, זה בא משם. מהנשמה הזאתי, כל המעשים כולם, כל המצוות, כל המנהגים, אינם כי עם כלים רבים המכילים בקרבם כל אחד ואחד ניצוצי אורה אחדים, מהאורה העליונה והגדולה הזאת, שלפי חוסנם של הכלים, לפי טהרתם ודיוקם המכוון, כי דמות הדיוק הבלשני לעומת הרעיונות הפנימיים שמתבטאים על ידו, כך האורה מתגדלת. כלומר, הוא נותן פה משל. בעצם המצוות, המנהגים, זה כלים קטנים, רבים, שכל אחד יש לו ניצוץ אורה מסוים. אבל מאיזה אורה? מהאורה העליונה של והגדולה הזאת. האורה, האור שיש בנשמת האומה. כל המצוות שאנחנו מקיימים זה כלים כדי שהאורה הזאת תאחז בחיים שלנו באופן פרטי ובאופן של האומה, באופן של עם. כי העם שמקיים הרבה הרבה מצוות, מצוות הכלל וכו', אז הגובה העליון הזה, האור האלוהי הזה, הוא הולך ונאחז. האורה היא הולכת ומתגדלת ככל המצוות יותר נעשות, המעשים הם יותר מיושרים, ככל שהם יותר מדויקים, אז גם האורה היא מופיעה בצורה יותר שלמה. אני נותן פה משל כדמות הדיוק הבלשני לעומת הרעיונות הפנימיים שמתבטאים על ידו. רואים לפעמים פרשני תורה שמדייקים מאיזה ניקוד, הדיוק הפרשני הזה, הבלשני הזה, הוא מה ש... הוא לא מקרי, זה לא... זה מה שבעצם הרעיונות הפנימיים מתבטאים על ידי הדיוק הבלשני באופן היותר מדויק. זה אותו דבר, הדיוק של המעשים, איך שאנחנו חיים בארץ, זה מה שמאפשר לאורה האלוהית להיחס גם כן בארץ. ולפי מרבית הדעה, השכל וגדולת המחשבה והרחבתה, קנתה לחיים מרטיב ומחיית כל לב שוקק וכל נפש צמאה. כלומר, הוא הרי אמר, אדם ישראל הוא מוסר את הנפש של להיות שייך למגמת הצדק האלוהי, של האומה הישראלית. וככל אבל שהוא ילמד יותר, זה המשפט האחרון, ככל שהדעה תתגדל באומה, ככל שאדם הוא גדול יותר במחשבה, אז גם כן תל החיים מחיה, מרטיב את כל לב שוקק וכל נפש צמאה, כשהאומה לומדת יותר, שתהיה ריסוק בתורה, אז מגמת הצדק הזאת של האומה הישראלית היא יותר ויותר מרטיבה את החיים. תל החיים הזה הוא דוחף את המעשים בצורה יותר חזקה, מופיע ביותר גבורה. לימוד התורה שקול כנגד כל המצוות, כי הוא דוחף את כל המצוות. אחד ההסברים. שמה, לא ימצא אדם בפועל את היתרון המוסרי שלנו עכשיו. זה מה שאמרתי שהוא מקשה על זה, קושיות. תגיד, מה אתה מדבר, כבוד הרב קוק? נכון? תסתכל מה המצב. תראה איפה האנשים נמצאים. תראה מה קורה במערכת הזאת ובמערכת הזאת. איך אתה רואה יתרון מוסרי שלנו עכשיו על הגויים? נאמר לו, כשתבקש בכללות האומה, בוודאי תמצא. אל תביא לי ראייה מהפוליטיקאי ההוא, או מהעיתונאי ההוא, או מהחבר בתנועה של שמוסרת את ישראל לגויים ההוא. אל תביא לי ראייה מפרטים. תמיד יש יוצאים מן הכלל. תמיד יש פורשים מן הציבור. תמיד יש קלקולים ביחידים. תסתכל אבל על מגמה של כללות האומה. תסתכל את הרוח הכללית. הרוח הכללית היא מלאה בשאיפת צדק ויושר ואמת. האומה הזאת היא האומה הכי מוסרית. גם היום. הצבא שלנו הוא הצבא הכי מוסרי. השאיפות שלנו זה שאיפות אציליות. אנחנו כל הזמן רבים, כי רבים על הדרך, רבים על החזון, רבים כי יש כל מיני השפעות מבחוץ, וזה זר לנו, אז אנחנו רבים לסלק אותם, ואלה רוצים כן להחדיר אותם. מה דוחף פה את הכל? זה נשמה אלוהית מלאה אור אלוהי, מלאה טוב, נשמת הכלל, היא דוחפת את הכל. האומה היא תמיד מצד נשמתה, היא מבטאת את המוסר, את הטוב, את האמת. היחיד הוא יכול להתנקר לטבע הנשמתי שלו. הוא יכול לפרוש מן הציבור. הוא יכול ללכת למקום הכי רחוק והכי מעוות. זה היחיד. אבל האומה, ודאי יש לה יתרון מוסרי על כל האומות. ולא, שאין הדבר תלוי על פי הצדק שבפועל. אל תסתכל על המציאות שהיא מופיעה בפועל. שישנם כמה דברים המונים ומעכבים אותו מלהופיע בגלוי. כמו למשל חזרנו מגלות. יש לנו הרבה השפעה של תרבות המערב. כי אם על פי כישרון הצדק הגנוז בכוח בכלל האומה, תסתכל על הפוטנציאל, אל תסתכל על מה שמופיע בפועל. תסתכל על הפוטנציאל, והפוטנציאל הזה הוא עתיד להופיע. תהיה מצופי הישועה, תראה איך הגודל הנשמתי הזה הולך וזורח, כמו ירח שהולך ומתמלא, מאור השמש. אל תסתכל עכשיו שהוא עוד מצומצם, שיש עוד חלקים חשוכים בירח. תסתכל על כישרון הצדק הגנוז בכוח בכלל האומה. איך אני אלמד על כישרון הצדק? תלמד הגמרא. תלמד תורה, חומש. אתה תיפגש עם כישרון הצדק שגנוז באומה. אתה לומד את הדברים האלה, אתה לומד את המכתב האלוהי שחרוט בנשמתנו. והוא יופיע. ומה עם כל הסיבוכים? יעברו. זה מה שיצא. אין אף אומה שמדברת כך. ודורשת ככה מעצמה. ועוסקת בכזה גובה מוסרי וכישרון צדק ורצון להופיע משפט אלוהי בארץ בין איש לרעהו, ורוצה לרומם את כל הגויים ולהשפיע אור וטוב, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אין אף שום דבר כזה, שום אח ורע אין בכל האנושות של כלל שהוא כלל אלוהי. אז תסתכל על כישרון הצדק הגנוז בכוח בכלל האומה, והכישרון הזה הוא כל כך גדול ונשגב עד שהוא עולה למרום הצדק האלוהי וחפץ דווקא בצדק עולמים, שהכל יופיע את אור השם, הצדק האלוהי זה שיופיע בארץ. רואים את זה הרבה במערכת המשפט, בדיוק למדנו את זה בספר העיקרים. מערכת המשפט, התורה היא מחולקת, הוא כותב שם לשלושה דברים. דברים, חוכמה, רצון ויכולת. כך הוא קורא. חוכמה זה מה שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו בדעות ישרות, אמיתות אלוהיות, לגבי, הוא נותן דוגמאות, בריאת העולם, כל הסדרים האלוהיים של המציאות, שייך לדעות שאנחנו אומרים להתיישר. אומר, יש דברים שהם רצוניים, כלומר הקדוש ברוך הוא רוצה שלא נלבש שעטנז, שנקיים, נתאר על ידי אפר פרה אדומה, שלא נאכל חזיר, זה דברים שאנחנו לא מבינים את הטעם, אבל זה רצונו. ויש דבר שנקרא, הוא קורא לזה שם יכולת, דברים שהם משפטיים, למשל, בין איש לרעהו, שזה, אצל הגויים גם יש מערכות של משפט, גם יש מערכות של סדרנות החברה, נכון? גם בזה אנחנו מופיעים את החלק הזה שהוא הוא משותף לנו ולהם בצורה אלוהית, בצורה של של הדרכה שהיא מחנכת את הנענש, שהיא מחפרת על הנענש, נגיד בבית המשפט, בבית הדין, שהיא גורמת לחברה למען יראו וייראו. הרי הוא מביא שם דוגמה בספר עיקרים, זה בערך פרק כף דלת, כף גימל בחלק שלישי. הוא אומר, יש, מביא דוגמה מיומות, שדם גנב אז הורגים אותו. חברות מסוימות. וגם אם לא הורגים אותו, לוקחים ממנו כסף, אז כמה כסף? התורה היא מדריכה באופן אלוהי. שעל הדבר הזה יש כנס, כן, כפל. על הדבר הזה יש ארבע וחמישה, על שור ועל סה, נכון? סה ועל שור. הכל אלוהי. הכל, אפילו בדבר שהוא משותף, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני אומות העולם. אנחנו נבדלים, יש לנו כישרון צדק אלוהי. המשפט בישראל זה מקום שיש בו הכי הרבה סברה. משפט בין איש לרעהו, כאילו אדם יכול להגיד, מה, אני יודע, מה, אני שופט, אני לא יכול להחליט מה יהיה בין ראובן ושמעון. תשובה, אנחנו לא רוצים שתחליט. אנחנו רוצים שגם בין ראובן ושמעון יופיע אור השם, יהיה צדק אלוהי. אז זה כישרון צדק אלוהי שהוא מופיע באומה הישראלית בכל המערכות. מובן הדבר שמעלה אדירה כזאת בעיקר הטבע, מזכות אבות, משורש הגזע, היא אפשר שלא תגרור עמה כל זמן שלא יצא אל הפועל גם כן כמה חולשות ורפיונות. כלומר, הפוטנציאל שלנו הוא כל כך גדול, אז ברור ש כל עוד הוא לא יצא אל הפועל, אז יש חולשות ורפיונות. כמו שאומרים, אדם גדול, הוא יכול לעשות צל גדול, נכון? נפילה של האומה הישראלית, בגלל הגובה שלה. ככל שמערכת היא יותר חשובה, אז גם היא דורשת יותר דאגה, יותר זמן לצאת אל הפועל. בהמה שהיא נולדת, עגל שהוא נולד, הוא כבר יודע לרוץ. הוא יודע לנוק, יודע לרוץ, הכל. אבל אדם, הוא נולד עד שהוא יוצא אל הפועל, זה שנים. התחלה הוא כזה מסכן ועושים בשבילו הכל. אותו דבר, עם ישראל יצא מהגלות, זה כמו תינוק שמתחיל לעמוד על הרגליים. עד שהנשמה הישראלית תצא אל הפועל, עד שיעמדו לנו פה נביאים, וסנהדרין, ומלך, ראשי תיבות משכן, כן? מלך, שופט, כהנים. עבודת המקדש ונביא. זה ייקח זמן, זה לוקח זמן. אז כל זמן שלא יצא אל הפועל הנשמה הישראלית הזאת, יש גם כמה חולשות ורפיונות. כטבע כל כוח גאוני שמאבד איזה כוחות צדדיים בידי גודלו. אמנם הוא כל כך גדול, כל כך ניסה ונסגר, עד שכשיצא אל הפועל ברור מוזור, ידע איך לחלקל הכל במשפט, ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגס יחדיו. כלומר, כשהאומה הישראלית תצא אל הפועל, אז ממצלנו הכל, ממנו פינה, הכוונה אבן, כמו אבן פינה, אבן שהבניין כולו, המלבים אומר, עומד עליה. ממנו יתד, יתד הכוונה היתד של האוהל, העמוד המרכזי. גם כן מהאומה הישראלית. ממנו קשת מלחמה, מצלנו הגיבורים. אנחנו צריכים לייבא עכשיו שכירי חרב. ממנו יצא כל נגס יחדיו. אף אחד לא ישלוט בנו. כשנעמוד על על הגובה שאנחנו אמורים לעמוד בו. ואז בתוקף שלמותו הוא משלם ניחומים גם כן בעד כל המגרעות והרפיונות שסיבב. מידי אוספו את כל כוחותיו לנקודה העליונה מתגברת באדירותה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו. על מה? כשנהיה שלמים. על כל המגרעות שהיו, שנחמו נחמו על מי. עד שאספנו את הכוחות שלנו לנקודה העליונה, כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותייך, כי אתה תצרי מיושב ורחקו מבלייך. כלומר, הארץ ישראל הייתה חריבה ושוממה והרוסה, עכשיו צר לנו בארץ. האומה חוזרת, הכוחות גדלים, אנחנו נגיע למצב שצר לנו פה. בסדר? ואנחנו עתידים להנחול ארץ של 10 עמים. יותר גדולה ממה שהיה תקופת התנ״ך, שירשנו 7 עמים, נכון? חסרים לנו עוד, תהיה עוד יותר גדולה, אז לא יהיה לנו צער בסוף. תחת בושתכם, משנה וכלימה ירונו חלקם, וכן בארצה, משנה ירשו שמחת עולם תהיה להם במהרה בימינו. כלומר, תחת מה שהתביישנו, ממה התביישנו? ושהיה לנו כלימה, והצטערנו, והגויים היו מלגלגים עלינו, כי איבדנו את כל הכוחות שלנו, את כל המעלות שלנו, את הנבואה ואת עבודת המקדש ואת המשפט. תחת בושתכם יצאנו לגלות. במקום זה ירשו שמחת עולם תהיה להם. אז אנחנו בארצה משנה ירשו. מה זה משנה? אמרתי, אנחנו נירש עוד יותר ממה שהיה. ככה מלבי מביא, שמחת עולם תהיה להם. כל הכוחות במהרה בימינו יחזרו ביתר עוז, ביתר סט. ונזכה לראות את זה בעיניים. בסדר? אז זה המאמר החשוב הגדול הזה, שהוא בעצם גם הדרכה. כל המאמרים האלה פה בעקבי הצום זה הדרכה לתקופה שלנו. לכלול גם את הדברים הטובים שיש אצל הגויים, וזה עצמו יביא גם כן לכל התהליך הזה. זה חלק מהדבר הזה, מההשפעה. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.